בואו נתחיל. הסוגיה שאנחנו לומדים אותה היום, נתחיל אותה מהמשניות. כבר עמדנו על זה כשלמדנו את המשניות של הפרק בתחילת חשבן, שיש כאן זיקה מאוד הדוקה בין המשנה הזאת בלשונה ובתכנים שלה בינה ובין המשנה הראשונה. כן, תופעה שמכונה, יש כאן חתימה מעין הפתיחה. כן, ו... סליחה?
אינקלוזיו.
אינקלוזיו במוזיקה.
גם
בספרות. מצוין. כן, זה קיים גם פה. כן, יש פה חתימה מעין הפתיחה, שמאוד מאוד, מאוד בולט בתוך המשנה, גם הקשרים הלשוניים, שהמשנה הראשונה של הפרק היא משתמשת בהם, וגם במשנה הזאת. והשימוש החוזר במוטיבים האלה, כי הייתי אומר כוחמים את הפרק, כמו גבולות גזרה כאלו, הם באיזשהו מקום הם לא רק בעלי יופי ספרותי, אלא יש להם גם רצון, האינקלוזיו הזה, כן, מה עיקר המטרה שלו, שזה נושא שעומד בתשתית הפרק, ויש לו היבט רעיוני. המילה הבולטת ביותר שקיימת פה, שחוזרת היא, הפרק פותח בשותפין שרצו לעשות מחיצה, והמשנה האחרונה מסיימת בכך שאם, בוא נתחיל מתחילת המשנה, שאם אין רצון, בזמן שאין שניהם רוצים, אי אפשר להכרח מישהו להיות שותף. זה בעצם מה שהמשנה אומרת. כמו שותפות צריכה להיות בנויה על רצון, ומה שתואר במהלך הפרק, התשתית שלו הוא כשיש רצון. זה לא אומר, ופה נעביר בראש, בפאסט פורוורד, את רוב המשניות שלמדנו, שכשיש רצון, זה הכל בנוי על רצון. כלומר, כשיש רצון בסיסי למשהו, עדיין יש פה גדרים, גבולות, נזכר קצת במקי וניקף, לפעמים יכול להיות שאחד פועל למען עצמו, לא למען האחר, צריך להיות הגבולות, יש גם כפייה מסוימת בתוך זה, אבל מבחינת תשתיתית, הרצון הוא התשתית של השותפות, שבעקבות הרצון הבסיסי לקיום מערכת היחסים הזאת, נגזרות מזה כל מיני הלכות בפרק. המשנה האחרונה של הפרק היא מדברת, הייתי אומר, על היעדר הרצון. כלומר, אבל כשאין רצון, כן? כלומר, כשלא רוצים את שותפים, בעצם הרעיון המרכזי שהמשנה האחרונה אומרת הוא, בפשטוס הוא, שזכות החלוקה היא זכות טבעית, ראשונית, לכל אדם בשותפות.
אוי, מתנסחת באופן נגטיבי. אין חולקים את החצרת שלה.
נכון. ופה, אבל אולי נקשיב לפני כן. בוא נסו לעבור קצת על המשנה הזאת, ולראות מה בעצם רעיון היסוד שלה. כן? והערה שלך הערה נכונה. כן? כלומר, נכון שהלשון היא נגטיבית, אין חולקים את החצר עד, כבר יש מגבלה, אבל זה נראה בפשטות מהרישה של המשנה, שאם אני יכול לעמוד בתנאי הזה שיהיה לכל אחד 400 לזה, 400 לזה, שבפשטוס למה הוא יכול בכפייה, אין מתי, בזמן שאין שניהם רוצים, או אני אהפוך את זה. אתה לא יכול להיות שותף אם אתה לא רוצה.
אבל אם אין חלוקה,
אתה לא יכול להיות שותף אם אתה לא רוצה, כי שותפות בנויה היא בנויה על רצון. בהיעדר הרצון לא שייך שותפות. מצד שני באה המשנה הזאת, ובצד זה שהיא מכוננת את שפת הצורך ברצון כלהיות שותף וזכות החלוקה שנגזרת ממנה, היא יוצרת לזה מגבלה, נכון? היא יוצרת לזה מגבלה, והייתי אומר, היא מעלה את זכות החלוקה יחד עם זה שהיא מגבילה אותו. וכשקוראים את המשנה, גם ההסבר הוא נורא פשוט. אין חוקים את החצר עד ש400 לזה ו400 לזה. הפרק התחיל בחצר והוא גומר בחצר. כן? למה אני צריך את ה-400 לזה ו-400 לזה? למה? ולא היית, אז ייץ אומר שם עליו, בסדר, מיד אני אתווכח איתך. ולא את השדה, עד שיהיה בה 9 קבים לזה, 9 קבים לזה, דוד החולק, מספיק לו 9 חצאי קבים. מחצר עברנו לגינה, הגינה הייתה גם במשניות הראשונות של הפרק, נכון? ולא את הגינה עד שיהיה בה חצי קו לזה, ואני נוטה לחשוב שהשדה מקביל לביקה. אז יש פה ממש חצר, בקעה, גינה, חצר שדה גינה, שזה תקבולת מלאה. וכאן ההיגד של המשנה הוא נראה היגד מאוד פשוט, שבלשון המשנה זה לא, הייתי אומר, שיש מועלה, ולעד שיהיה בהן כדי לזה או כדי לזה. כי המשנה ממשיכה, לא את התרקלין, לא את המורן, לא את השובח, לא את הליד, לא את המחץ, לא את בית הבד, עד שיהיה בהן כדי לזה או כדי לזה. בפחת לשון המשנה, אם נקשיב לה, מה שעומד כנגד הזכות החלוקה, זה הצורך בעקבות החלוקה להשאיר לכל אחד כדי לזה וכדי לזה. מה זה כדי לזה וכדי לזה? אני לא יודע אם שמוע עליו, זה גם יכול להיות שכל אחד יוכל להמשיך להשתמש בשימור שלשמוע החפץ הזה נועד. כלומר, אני מדבר על תלית, תלית תזכרו שבזמנם לא היו גזרות לבגדים, זה חתיכת בד ענקית, התוגה הרומית, זה היה חתיכת בד גדולה שהייתה עוטפת עצמך בו. אז מה זה שכדי זה כדי לזה? שאני אגזור אותו, אז מה כל אחד יוכל לעשות? נמשיך להתעטף בו. יהיה תלית יותר קטנה. היו תוגות רומיות בשנה שעברה, למדנו בציצית, בדקנו קצת איך נראו הבגדים אז, היו כאלה באורך של 9 מטר. אז אפשר בקצת פחות. מה?
ואז יותר חם, כאילו, כמה שזה יותר ארוך?
אני מניח, כן, כאילו, הגודל של הטלית גם היום, יש אקסטרה לעוד, לעוד, כל אחד לגודל שהוא אוהב, זה לא רק עניין של אם אני גדול או קטן, זה גם אם אני אוהב את התחושה שאני מתעטף או לא. אבל השפה של המשנה, בוא נדבק בה, היא אומרת שאני חייב שלכל אחד יישאר, היכולת להמשיך להשתמש בחפץ למטרות שלשמנו נועד. וכך יש להניח שיש לקרוא גם את האחרים, אם אתה רוצה לחלוק מרחץ, כוונה שיהיה בהן כדי לזה, כדי לזה, שכל אחד מה יוכל לעשות? להתרחץ. ככה אני מניח, שכל אחד יוכל להתרחץ. וממילא כשאני חולק חצר ואני אומר 400, יש פה איזושהי אמירה, ש-400 מאפשר שיש לכל אחד יכולת להשתמש, כי צריך איזשהו שטח מסוים שישתמש בו, בשדה או בגינה, זה גם נראה בבירור, זה שטחי גידול של ירקות, צריך איזשהו שטח מינימלי שאני יוכל להשתמש בו. המונח, השפה שאתה העלית פה של כשמו עליו, האם הוא נמצא במשנה או לא, זה תולי בשאלה האם גורסים במשנה את זה הכלל. כפי שאתם ראיתם, זה הכלל הוא בכתבי היד המשובחים של המשנה לא נמצא, לא נמצא זה הכלל. זה הכלל נמצא בתוספתא בבבא מציעא. שם התוספתא בבבא מציעא, הנוסח שלה הוא כללו של דבר, כל ששם הראשון קרוי עליו אין רשאי לחלקו, שזה נוסח מאוד מוקשה, כי לכאורה אם שם הראשון עליו אז אפשר לחלוק. ואפשר ליברמן שם בנוסח הפנים שלו כתב יד וינה, ובכתב יד ארפורט, מי שיסתכל למטה בחילופי נוסח יראה שהנוסח הוא אחר, הוא כל שאין שם הראשון קרוי עליו אין רשאי לחלקו. והנוסח הזה נראה נכון. אני חוזר לוויכוח הגדול במקי וניקף, למה לא נגיד הקשה עדיף? ומה התשובה? זה לא קשה, הנוסח של כתב יד וינה הוא פשוט הוא לא הגיוני, הוא לא קשה, הוא טעות. קשה הוא אומר, הוא יכול להיות הגיוני, רק שהוא קשה. פה זה לא נוסח קשה, זה נוסח מוטה. זה פשוט טעות, זה לא יכול להיות, אין לו הסבר. אין לו הסבר. לכן מאוד מסתבר פה לקבל את הנוסח של כתב יד ארפורט, שבכאן הכלל, האמת הוא כלל מה היחס בינו לבין הלשון של המשנה, עד שיהיה בין כדי לזה וכדי לזה, מה חשבתם על זה?
זה
די נגזר
מזה לדעת.
זה אותו דבר, זה שפה קצת שונה.
לפי הלך היוד, חשבנו שיש הבדל. כאילו הלך היוד יש מחוקת בין המשום הגמלה, וכאילו התנא קמא של ההלכה. דווקא התנא קמא אומר כדי שהוא עוזר, כדי שהוא עוזר. אבל שהוא גם לא אומר, חוץ מזה שהוא גם חולק עליו בהלכה מקומית, בנושא מקומי, גם עכשיו כל הדברים ששם הראשון קורא עליהם, הוא פשוט בידו. כאילו שיש הבדל. הוא בא בניגוד לדברי תנא קמא.
ואתה אומר ככה שתנא קמא בהלכה יוד הם דומים למשנה, עד שיהיה בין כדי לזה כדי לזה, ורשב"ג מוטרד מהשאלה של שם הראשון קרוי עליו. מה שבעיקר מפריע לו בתולי את הפחות ותן לי שיעור הוא שאתה אפשרת לשני כדי לזה, כלומר זה ענה על הקריטריון של תנא קמא, אבל החלק שלך מה קרה לו? אין שמו עליו, היות ואין שמו עליו, אז איזה גורם אני יכול להכניס? את כבוד? את כבוד האבות. אם אני מדבר, בוא נשמע את ההצעה של יצ, אם אני מדבר בשפת כדי לזה, כדי לזה, שפה פונקציונלית, האם יש לך שימוש או לא? אז אם השפה היא שימוש או לא, זכותי להחליט שאני לא משתמש. בעצם זכותי להגיד כל כך אני רוצה להיפרד ממך שאני מבטר על זכות השימוש. אז למה אתה מתנגד? מה אכפת לך? אתה קיבלת על להשתמש, אז מה התלונות שלך בדיוק? לעומת זאת, אם אני מדבר בשפה של שמו עליו, אז כאן יכול לטעון השני, מפריע לי family estate, איך שאומרים בלונדון, כן? כי מפריע לי שהאחוזה המשפחתית, מה קרה לה? שאתה קראת אותה לשניים, שאתה עכשיו הפכת את החלק שלך לאיזה גרוטה, זה יכול להפריע גם לי. וזה מדבר כבר שפה של שמו עליו. זה מה שאתה מציע, נכון? זה יפה, בכל מקרה. זו לכם שמי ששם לב ליחס בין המשנה והתוספתא, נגיד שאול ליברמן ותוספתא כפשוטה, לפניו ארי נפשטיין, הם חושבים שיש הבדל בצליל של המושגים. עכשיו, המשפט הזה, כפי שאתם יודעים, זה הכלל, הוא נמצא לפנינו. כן, בבקשה, רבי.
מה העניין של
יחלק
שמו עליו? שמו נשאר על כל אחד?
בפשטות. בפשטות, כלומר, שזה ממשיך להיקרא חצר, כלומר, יש חצר גדולה, יש חצר קטנה. יש איזשהו שלב שאתה מגיע אליו שהוא מפסיק להיות חצר, או תיקח תלית. המבחן הוא לא האם אתה יכול להתעטף או לא, אלא האם ממשיכים לקרוא לו תלית, בשפה של בריסקרים, האם זה ממשיך להיות חפצה של תלית.
ובשם בן גמליאל, השאלה אומר שבחלק אחד יהיה שם חצר רב, רק לא יהיה שם חצר החלק השני. זה מה שהוא עושה, הוא עושה שיש לי חלק קטן ולך יהיה חלק.
בסדר גמור, אני שומע את זה. מה שיץ מציע הוא שמי שמדבר בשפת רק הפונקציונליות שלך כדי שיעור לזה, כדי שיעור לזה, לא אמור להפריע לו מושג שנקרא שם אבותיו, מהסיבה הפשוטה, המבחן, מה שאני בודק כל הזמן, הוא לא האם זה ממשיך להיות חצר, האם זה ממשיך להיות תלית, אלא מה אני בודק רק, האם אני פוגע בזכויות שלך, אנחנו צריכים מיד להסביר, כאילו, מה מונע פה את החלוקה, אבל האם אני פוגע בזכויות שלך, אז התשובה, אני לא פוגע בזכויות שלך, אתה יכול להשתמש. ברגע שאני מכניס גורם של השם, אז אני יכול לעשות דבר מדהים, לטעון שמפריע לי לא שהחלק שלי, אלא החלוקה פוגעת בחפץ כולו. בוא אני אסביר את הדבר מיד, בסדר? שאני רק רוצה לסיים את הסקירה פשוט, את הטקסטואלית הפשוטה. כלומר, אז המשפט הזה, כרוב ידי הנוסח המשובחים, לא נמצא במשנה, נמצא רק בתוספתא. לעומת זאת, בדפוסים ראיתם, זה נמצא. די מסתבר שהוא נכנס למשניות על פי התוספתא או על פי הגמרא. ופה אנחנו רגים קצת בשאלה גם שיש נוסח שלישי במשנה שקודם בדקתי אותו, עמדתי ומצאנו אותו בתקליטור של ליברמן, שהוא יושב על הרשת, לא צריך לפתוח אותו ברשת לפני כן, אבל פתחתי אצלי בכתב את אוקספורד שבבא בתרא בדף י' א' במשנה, אתה יושב לידי אז אתה יכול להעיד שזה ככה הם מעידים, מופיע זה הכלל, כל שיחלוק ושמו עליו חולקים, ואם לאו מלין אותו בדמים, שזה נוסח שלישי במשנה. כלומר, גדלי יד ארץ ישראלים לא גורסים בכלל את זה הכלל. לעומת זאת, יש שגורסים את זה הכלל בנוסח שנמצא בדפוסים לפנינו, שהוא כל ששמו עליו רשאי לחלק ואם לאו אין חולקים, שהוא דומה יותר לתוספתא. וכאן בכתב יד אוקספורד בתוך המשנה הם גורסים את נוסח הברייתא שהופיע בגמרא בדף י"ג עמוד ב' כתשמה, שהריטב"א כשהוא מאיר שאת זה לא גורסים במשנה, הוא כנראה נאבק לא בנוסח של הדפוסים שלנו, אלא הוא נאבק בנוסח של אוקספורד. כן? וזה הוא נאבק, כי רק כך אפשר להבין את ההערה שלו. אני קודם התאתי אתכם, כי בעצמי התבלבלתי. זה נראה ברור שזה ככה. כי הרי מה ההערה של הריטב"א? לא יכול להיות שגורסים במשנה משהו שהוא מפורש נגד רב נחמן. זה רק נגד רב נחמן אם גורסים למעלים בדמים, אחרת זה לא נגד רב נחמן. לכן אני יכול גם להגיד, יש לנו עדות של הריטב"א שהכיר את זה בגמרא שלו, ולריטב"א מצד אחד היה ברור שבמשנה זה לא נגרס, אבל זה הריטב"א גם העיד שזה חדר למשניות במקומו, על פי כנראה, על פי הברייתא של הבבלי, ולכן מה אומר הריטב"א? זה לא נגרס שם. בסדר, זה מבחינת המצב הטקסטואלי. מה שאני מציע,
משהו הגיונית, לא בעיה של גרסאות.
הוא אומר ככה,
הוא
אומר פשוט להשמיט את המשפט הזה, או בלשון מאוד פשוטה, אינו דומה משנה, בוא עכשיו נקשיב למשנה לפי הנוסח שקיבל לארץ ישראלים, אינו דומה משנה כשלא נמצא בזה הכלל, למשנה שנמצא בה, שנמצא בזה הכלל. למרות שלמבט ראשון, מה זה הכלל עושה סך הכל? הוא מסכם מה שהיה קודם, הוא נותן את העיקרון, הוא עושה לומדס, ככה זה נראה, זה גם כלל נורא יפה, שתדעו, ממש, הוא כלל שרב חיים היה יכול להגיד אותו בצורה פשוטה, ממש, הוא מוסח כל כך יפה, האם זה אותו חפצה או זה לא אותו חפצה, הוא גם נותן את התשתית הלמדנית, מצד שני, הריטב"א אומר, הדיון של האמוראים לא יכול להתחיל, לא יכול להתקיים אם המשנה סגרה אותו, אני אגיד בצורה אחרת, כשאתה לא גורס זה הכלל, המשנה בעצם היא משאירה את הדיון פתוח, ולכן מה זה הזמין? זה הזמין דיון בין האמוראים, האמוראים היות והמשנה הגיעה לאיזה מבוי סתום, הייתי אומר, אני אנסה להסביר מיד למה אני מתכוון מבוי סתום, אז לכן התעורר דיון אמוראי, מה עושים במצב הזה, ומעט זאת, אם המשנה סגרה את הדיון, אז מה האמוראים דנים? עכשיו הריטב"א אומנם אומר שהדיון סגור לגמרי אם אני גורס ואם לאו מלין אותו בדמים, הוא צודק. לעומת זאת, דווקא הנוסח של התוספתא והנוסח של הדפוסים, אני בתחילה סברתי, כשהייתי בקריאת הריטב"א, אני בתחילה סברתי שגם הוא סוגר את הדיון, אני לא משוכנע בזה כל כך. זה קשור אולי בשאלה של איך מבינים את גוד או אגוד. האם גוד או אגוד סותר אמירה שאין חולקים? כי לכאורה גם הוא אומר, אין מה לעשות, פשוט לא חולקים. האם גוד או אגוד הוא באמת סותר את זה? בואו מיד ניגע בזה, בואו נתחיל בנוסח של המשניות שהם לא גורסים את זה. הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, יחסי משנה ברייתא. אני שואל אם זה מוסכם על כולם, שכנראה זה לא היה חלק מהמשנה, אבל הוא מגיע באמצעות הברייתא. המשנה בעצם היא השאירה את השאלה פתוחה. היא יצרה מצב שהיה פתוח, ולכן השאלה הזאת העסיקה ברייתא, כמו העסיקה תנאים, וגם העסיקה את המוראים. ומה כדאי לעשות? וזאת למה? בואו, אנחנו צריכים לחזור פשוט למשנה בהיבט הראשוני שלה. אני רוצה לחזור למה שחלקת עליה קודם ולהתחיל להתעקש עליו. אני חושב שהמשנה הזאת, קודם כל צריך להקשיב לרשע שלה עוד לפני המגבלות בסיפה. ההיגד הראשוני והפשוט שלה אומר שיש זכות לדרוש חלוקה. יש זכות כזאת. למה יש זכות כזאת? זה נראה לי אפילו זכות טבעית. שותפות בנויה על על רצון, אתה יכול להכריח אותי להיות איתך? גם, זה לא סתם שבחבורה שאני אתמול הצטרפתי אליה, שהחסדאי, החסדאי הזכיר שם גם חתונה, גם חתונה בנויה על רצון. יש גירושין בעולם. אנשים לא רוצים להיות ביחד, יש חלויס, כך שאומרים, צריך גט, זה מסובך יותר, כן? אבל ודאי שבלי רצון, אפשר להיות ביחד. במובן הזה, אני נותן פה איזה משהו לפרק הבא, אחרי חנוכה. הפרק הבא, בפרק שני, בניגוד לפרק ראשון, לא מדובר על אנשים שחיים ביחד באותו מקום, אלא אנשים שחיים אחד ליד השני. השפה של פרק שני, זה עושה בתוך שלו, זה עושה בתוך שלו. זה שפה שאנחנו לא ביחד, ועכשיו, גם שם צריך ללמוד עכשיו איך מסתדרים, איך יוצרים יחסי שכנות. אבל פרק ראשון כפרק, הם בתוך אותה חצר, המון דיברנו על זה, שכל פרק ראשון הם בתוך אותו מרחב, הם נמצאים אחד בתוך השני, וזכות החלוקה הפשוטה אומרת, אם לא רוצים להיות ביחד אפשר לצאת מזה. שלמה גם אפשר לצאת מזה בקלות? וזה מה שהמשנה אומרת, כי למיתו של דבר, למרות שהם ביחד, הם ביחד באיזה אופן? שיש לכל אחד את שלו בתוך זה. בוא נחזור למשנה הראשונה. מה אומרת המשנה הראשונה? אפשר לקחת חצר שהיא ביחד ולהחליט שמה עושים לה? מנחיצה. הם לא חייבים להיות מעורבבים ביחד. יש המשנה הראשונה מתארת שותפים שרצו לעשות מחיצה. עכשיו כאן נעשה קצת חזרה. אני מאוד נטיתי במהלך הלימוד להדגיש מתוך לשון המשנה שהמשנה לא מתארת פירוק שותפות במשנה א', היא לא מתארת אנשים שאומרים בוא נבנה גדר הפרדה, אני מפה ואתה שם, זה משנה ו', אלא היא מתארת שותפים שבדרך כלל דירת המחדל של חצר היא שכולם משתמשים ביחד בכל החצר, פה הם מחליטים בוא נמשיך את שותפים, אבל נעשה את זה לדי שאני בחצי הזה, אתה בחצי השני. כל שפת משנה היא שפת השותפות. כלומר, משנה א' זועקת שאנחנו ביחד, אבל שיש הכרה מראש, זה המצב הטבעי, שחלק הוא שלי וחלק הוא שלך. עכשיו, אני יכול לחלק את מה של חלק שלי וחלק שלך בשתי צורות. אני יכול לבוא ולהגיד, שנינו משתמשים כל הזמן בכל הנכס, או אני יכול להגיד, אני אשתמש כל הזמן בחלק מהנכס ולך אני זכות להיכנס. אני יכול בצורות שונות לבטא את השותפות, אבל שותפות בנויה על זה שחלק שלי וחלק שלך. ולכן הייתי אומר, מה בעצם אני עושה בחלוקה? אם אני דואג שישאר לך 400 בחצר, אני בעצם מפעיל את המצב הראשוני הטבעי. אני פשוט מחליט שאני לוקח את שלי ומשאיר את חיים שלך. זה זכות טבעית, הייתי אומר, החצר בנויה על הרצון הפנימי להיות ביחד. אם היא לא קיימת, אוטומטית אני יכול ללכת. ההפתעה, הייתי אומר, במשנה היא שאני שולל את הזכות הזאת כאשר לא יהיה כדי לזה וכדי לזה, ושואל התוספתא כשלא ישמו עליו. וההסבר הוא מאוד פשוט, והתוספתא הוא כתוב יותר חזק מאשר במשנה. וזאת למה? זה כמו שחצי בלון הוא לא... הוא לא חצי בלון, הוא כלום. או אם אדם נמצא באונייה, הוא לא יכול לקדוע חור בתא שלו ולהגיד, אני עושה בתוך שלי, כן? זה פרק ב', נגיע, פרק ב' זה לא חור שיטביע את האונייה של כולם. באמת כל אחד בתוך שלו. אבל מה, כשאני נמצא באמת במרחב של שותפות, האם אני יכול לבוא ולומר, אני עושה בתוך שלי? זה לא שייך. כלומר, הייתי אומר בצורה מאוד ברורה, פרק ראשון יש לו שפה אחרת גם מפרק שני, זה לא שייך. אבל השם פשוטה, אנחנו שנינו שותפים, בוא ניקח דוגמאות במשנה, בתלית. מהות השותפות הוא לא רק שהתלית יש לה ערך מסוים, עכשיו אני אגזור אותה, אלא מהות השותפות הוא שלכל אחד יש תלית שיש לו זכות להשתמש בה. אתה יכול לחלף, לקחת את שלך, כל עוד שאתה משמר את היכולת שלי להשתמש בה, במה שהיה לי לפני החלוקה. לפני כן הייתה לי תלית שיכולתי להשתמש בה, היות והיינו שותפים, אז אני מניח ששיטת החלוקה הייתה חלק מהזמן אני, חלק מהזמן אתה. אבל ברגע שאני אגזור, אני ממש דומה לשלמה המלך למשפט שלמה, שמה אני עושה? אני לא רק לוקח את החצי שלי בתלית, אלא אני משמיד את התלית שלך, אני גורם לזה שלך אין תלית. כל ששמוע עליו בשונה תוספתא, אני לא רק לוקח את שלי, אלא אני פוגע בשלך. זה לא ניתן בחלוקה. חלוקה צריכה להיות שאתה לוקח את שלך. חלוקה, אתה יוצא מהמצב עם שלך. חלוקה לא יכולה להיות שאני הורס את של השני. זה לכאורה הגד הפשוט של המשנה. כלומר, אני חייב לאזן, ופה זה מה שפת הפרק. זה שפת הסיטואציה הזאת, שיש לי באמת זכות לעמוד על שלי, אבל אני יודע שאני לא חי לבד. כן, איך משפט ששמעתי מהרב בני, שמענו בבא קמא הרבה, איפה נגמר גבולות החופש שלי לשים את הידיים, ככה, איפה זה נגמר? כשזה נוגע באף של עידו, כלומר אם אני אתן לו פליק, אז זה כבר אין לי זכות לעשות ככה, כן? אבל שאלה מאוד פשוטה, יש לך זכות לקחת את שלך, זה שפת הפרק א', יש לך זכות. מצד שני, אם אני הורס את שלך, כשאני לוקח את שלך, אתה לא לוקח את שלך, אתה מזיק, אתה פשוט לוקח את של השני. ולכן באה המשנה ואומרת בצורה מאוד פשוטה שאני אגביל את זכותך לחלק שזה פוגע באחרים. כל הפרק דיבר בשפה הזאת. מצד אחד שותפים שרצו לעשות מחיצה, מצד שני על מה הפרק דיבר? בונים את הכותל באמצע, קופי נמצא בפרק. אתה מצד אחד בפרק כולו זועק זכותך לעמוד על שלך, אבל אתה לא חי לבד. בגלל שאתה לא חי לבד, אתה לא יכול שהפעולות שלך הם יהיו כאלה שהן פוגעות באחר, כי אז אתה לא חולק, אתה משמיד, אתה מזיק. כדי לחלק, למה אני זקוק?
הסכמה.
או להסכמה, או ליכולת שזה יעשה בצורה שאני באמת מפעיל את הזכות הראשונית שלי בלי לפלוש לתחום שלך. זאת חלוקה פולשנית שאין בה כדי חלוקה. והמשנה ללא זה הכלל, בעצם במה היא מסתיימת? היא מסתיימת בזה שאין שיטת חלוקה לדבר שאין בו כדי חלוקה. כבר הייתי אומר, היא מסתיימת במה? במבוי סתום. אז מה קורה? מה קורה במצב כזה? אז מה קורה? תכלס הם עכשיו שותפים על כתבי הכל, אז מה עושים? הם תקועים ביחד. אז מה עושים אנשים שתקועים ביחד? הם יצטרכו למצוא איזושהי שיטה להסתדר ביחד, נכון? הם יצטרכו, המשנה לא נתן לזה מענה. מה שהמשנה הזאת מעניין אותה, היא לא דנה
כמו שהם סדרו עד היום,
ועד היום זה היה בנוי על רצון הדדי, אני מניח. עד היום הם יצטרכו ליצור כללים, הם יצטרכו איכשהו להסתדר. עכשיו, מה אפשר להציע להם? אז אני ביקשתי קצת רקע מקראי וזרקתי לכם משפט שלמה, שהוא באמת דוגמה של משהו שאי אפשר, כמו כל אחד שמשפט שלמה מבין, שאי אפשר לקחת ילד לחתוך אותו לשניים, כי זה עוד פעם ממש כמו המשנה, זה לא יהיה ילד, חצי ילד הוא לא ילד.
מה רוסים עושים כיום? רוסים, הילד היה חי ביחד עם הורים, עכשיו ההורים נפרדים, אז מה עושים הילד? אי אפשר לעשות גודל גוד, כאילו לא יודע, שבוע שבוע
נכון? אז זה באמת יאנת פסד ברי מגש או ראשונים מאחריו שמסכמים את זה, זה די מה שהם מציעים. כלומר, הם מציעים כל מיני דברים. האמת היא שאני עדיין בתחום המקרא, חברות האחת של דביר ומורדכה, איפה הם? ככה הם באמת פצו עוד פרשייה מקראית של מעין חלוקה, של חצי חצי, ולמדנו את זה בבבא קמא. מה היה הפרשה הזאת?
על השור.
של שור. שמה אומרת שם התורה? מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת? יחצון. שם הסוגיה... בצורה מאוד מאוד, סליחה, התורה בצורה מאוד בהירה, היא מציעה איך מחלקים דבר שאפשר לחלק אותו. במשפט שלמה מה קרה? האמא האמיתית הפעילה לא מדויק, מה היא הפעילה? היא הפעילה גוד, ושלמה המלך מה הפעיל?
יחלוקו.
גוד, לא הפוך, שלמה המלך הפעיל את יחלוקו כדי להגיע ל... לגוד או אגוד, ומה הוא גילה? שהאימא שהציע גוד מגיע לה אגוד, זה מה שבעצם הוא עשה. כלומר, הוא גלגל, מי שאמרה אז תקחי את הכל, שזה זה, 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 זה פתרון אחד, גוד או אגוד יגיע לך לכיוון הזה, שאחד ייקח את הכל, כי אי אפשר לחלק, כן? אבל אני אומר שאפשרות מקראית אחת שהייתה יכולה להיות היא חוזרת לבבא קמא, והוא אומר פשוט מאוד, מכרו את השור החי וחצו את כספו, בוא נמכור אותו, ואת מה אפשר לחלק?
את הכסף.
את הכסף. זאת אופציה שבמשנה לא נזכרת בכלל, והאמת היא שגם בסוגיה הוא נזכר בצורה מאוד משנית, וזה המקרה של המרחץ, שהוא מסען לשכר, מה שנקרא השכר באמצע. זה כאילו ברור אבל המשנה גם, שמתי מפעילים את זה? רק בדבר שמראש זה שותפות שנועדה לשכר, אבל בשותפות שנועדה לשימוש בחפץ, מה ברור למשנה? גם שם? זאת לא אופציה. למה זאת לא אופציה? מצוין. אתה אומר בעצם שגוד או יגוד לוקח את ההצעה הזאת, פשוט אומר, במקום למכור לאדם שלישי, אז בוא נמכור אחד לשני. מצוין. אבל פה שים לב שאתה מדבר שפה מסוימת של גוד או יגוד. כי אם אני מתחיל ככה, אז מה בעצם אתה אומר? מה גוד או יגוד אומר? או אני אמכור לך או אתה תקנה ממני. בעצם אתה אמרת הדבר הבא, לקחתי את הרציונל שמופיע בתורה, רציונל תורני, שעוד פעם, זה לא אומר שהם חשבו על פרשת שור מה זה יקרה כשהם אמרו את זה, אבל אני רואה שהתורה מתארת איך מחלקים דבר שאפשר לחלק אותו, אז התורה אומרת על ידי מחירה, אז אתה אומר שאחד מוכר לשני. הייתי אומר, אם אני אקח את דבריך, השפה שאתה מפעיל בגוד או אגוד היא שפה שאומרת כך, הדבר הזה לא ניתן לחלוקה, ולכן מה אנחנו מחליטים? להפעיל שיטה מה? אחרת. מה השיטה אומרת? בוא נמכור. אלא מה? למה נמכור למישהו שלישי? בוא נמכור אחד לשני. עכשיו זה בין היתר למה? כי בשפת התנאים הרעיון למכור הוא לא עולה על הפרק, זה אני חושב מסיבות מאוד פשוטות. אני חושב שהתנאים הניחו כדבר פשוט שאם יש לאדם שותפות כמו בעלות על חפץ, חפץ נועד לא בשביל למכור אותו, אלא למה הוא נועד? יש זכות שימוש בסיסית שקיימת לבעלים, ולכן לתת לך עכשיו כסף הוא עדיין שולל ממך את זכות השימוש. אם אני אלך בשפת הבבלי, נחזור למשנה הראשונה, נראה כמה היא דומה בסדר היום, לתת לאדם לחצות חצר, ולתת לאדם חצר, אבל שהוא לא יכול להשתמש בה לפרטיות, זה בעצם ישלול ממנו את זכויות השימוש בחצר שלו, זה נקרא זה קריאה. כלומר, אם אתה יש לך חצר לבד, זכותך לעשות בו פעולות של פרטיות, אני לא יכול לשלול ממך את הדבר הזה. כלומר, הם לא תופסים רכוש כחתימצי להרוויח כסף. הרכוש אצלם זה בשביל שימוש, ולכן מבחינת לדבר על למכור לאדם אחר זה בכלל לא אופציה.
זה לא סתם צדדי שאין אדם שלישי, כי אנחנו כבר פה, אז הוא מנשור בינינו. הוא חרוש, בגלל שזה של אחד מהם, זה לא פשוט. גם הם הגיוני שזה יישאר אצל אחד משני הצדדים האלה.
מצוין, זה ממש מצוין, כן.
מה אם אפילו שתראה בשם הגמליאל?
כן.
בגמר הבא, תיבד המלט למי תנקה.
אתה? מצוין. אז פה איץ אומר דבר נכון, שקצת תשתמש לי הסדר של הדברים אולי. לפני שעורכים לגוד או לגוד, אנחנו צריכים פשוט לקרוא את התוספתא לפני שעוברים לגמרא. כי אני כאילו בודק, אז מה היה לתנאים להגיד בדרך ללא מוצא? אני חוזר מה הדרך ללא מוצא. יש מצד אחד זכות חלוקה, שהיא טבעית משותפות. מצד שני, מה יש במצב הזה? אני לא יכול לחלק בשיטות החלוקה המקובלות, שזה לחלק את הנכס, באיזה סיבה? כי זה לא לחלק, זה לפגוע בשני. אז מה היה לתנאים להציע? אז במשנה אני לא יודע. אין למשנה מה להציע. לתוספתא הייתה הצעה אחת, והוא שאותו אדם שנורא נורא 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 חפץ בלחלוק, שהוא, הייתי אומר, נמאס לו מה המצב הזה, אז הוא יכול להציע, בוא נחלק באופן כזה שאני לא פוגע בך. ואז ניטרלתי איזה גורם, כמו אותה הצעה שיצאת בתוספתא, בבא מציע, שרבי שמעון גם לא מוכן לקבל אותה, כן? אותה הצעה שהיא אומרת, תול את הפחות, ותן לי שיעור, זה כמובן אתם מבינים שיש פה, יש פה בעיה, כן? כלומר, אפשר להגיע, יש שהגיעו, תול את השיעור ותן לי פחות, אפשר ליברמן מציע הגעה יותר מינימלית, והיא תול את הפחות, בעיה שהוא לא מסתדר עם ההמשך. ותן לו שיעור, כן, הוא צריך, זה בעיה כאילו לחשוב שיפלו שתי טעויות, כן? בסדר, אבל חומק הזה די, אני יכול להגיד, זה המקסימום שמפורש בספרות התנאים, ובתוספתא שהוא בעצם בא ואומר, ברגע שניטרלתי את הגורם של הפגיעה בך, אז למה הגעתי? לפתרון? הגעתי לפתרון. מה שכאילו מתחדש בדברי רשב"ג, אם נלך ברוח שיצבי קודם, הוא דבר מדהים. פה מדובר באדם שלא פוגע בכלל בזכויות של השני, ועדיין מה רשב"ג אומר? הוא אומר לא, והבבלי כשהוא פוגש את זה, אז מה הבבלי אומר בהתחלה?
לא הגיוני,
איך זה יכול להיות, כן? כאילו, איך יכול להיות דבר כזה? עכשיו, הבבלי שלא עמד לפניו ההסבר, הלך לכיוון מסוים, בואו נראה אותו אומר, כן? אבל בואו נקשיב לרגע בהסבר של התוספתא. ההסבר של התוספתא מדבר על מושג שנקרא כבוד האבות, שהמושג הזה בעצם בא ואומר, הוא משנה את כל הצורה שבו סרטרתי קודם את המפה של הבעיית החלוקה. קודם הבעיה שתיארתי שאני פוגע בך, אז אם אני לא פוגע בך אז אתה לא יכול לבוא אליי בטענות. מה רואים כאן? שבחלוקה אני לוקח את הנכס ואני לא רק שאלה ואני שומר על זכויות, אלא עד כאן הנכס היה משותף, ועכשיו כשאני מחלק אותו בעצם החלוקה משפיעה לא רק על אם אני יכול להשתמש, אלא גם מה שאתה מקבל הוא חלק ממה שלפני כן היה שלי. ולכן יש לי זכויות להגיד, אתה שברת את החפץ, גם אם זה החלק שאתה לוקח לעצמך. או אני אגיד בצורה פשוטה, הביטוי כבוד אבות הוא כמעט מזמין את מה שאני לא הבנתי בכלל את הסוגיה, למה רבא וכולי כולם רצו ליורשים. נכון, השאלה הזאת שאתמול עלתה קצת בחבורה, למה רבא רץ לבחור פשוט, מאיפה הוא לקח את זה? כבוד האבות בתוספתא היא מזמינה את זה כמעט. כי מה זה כבוד אבות? היא לא מדברת על שני אנשים שקנו שדה ביחד, מדובר פה כנראה בנחלת אבות שהם רוצים לחלק. עכשיו פה הוא בא ואומר, כלומר, החלוקה הייתי אומר הצליל הוא גם יכול לשבור את החפץ גם אם אתה שומר על הזכויות שלי. כלומר, זה הייתי אומר ככה, חלוקה טובה היא שנשארים שתי חצירות, שתי שדות, שתי בקורות, שתי תליתות, זו החלוקה האופטימלית. כשאני רוצה להציע את ההצעה של התוספתא, אז אני אומר ככה, נשארה בסוף תלית אחת, ומה נשאר, ומה קרה לחצי השני? נשארו שיריים, נשארו שעיריות בד. כשאני לוקח את החצר ואומר כך כדי השיעור ואני אשאר עם הפחות, יש עכשיו רק חצר אחת ויש עכשיו חלק שהוא הפסיק להיות חצר. פה יש טענה ברשב"ג שבאה ואומרת אפשר להתנגד לזה, אפשר להתנגד לזה, זאת אמירה מאוד מדהימה. הבבלי לגמרי לא, גם כנראה לא גרס, לא היה לפניו כבוד אבות, וגם הרעיון הזה אולי עזר לו. כן, הבבלי מדבר על המונח הבא, זה שונא מתנות יחיה, שזה דרך להגיד עוד עיקרון בחלוקה. חלוקה צריכה להיות לקחת את מה שכל אחד לוקח את שלו. עוד חלוקה. אם אתה מציע לי מתנות, אתה לא מחלק. זה לא חלוקה. כלומר, אתה יכול לדרוש בשם הזכות שקוראים למה? מה הזכות? אתה לוקח את שלך, אני לוקח את שלי. ברגע שאתה הופך את זה מחלוקה למסחרה, למתנות, לביזנס, זה לא חלוקה. אין לך זכות להכניס אותי לעסקאות. עכשיו, פה אנחנו ממצאים, הייתי אומר, את השלב התנאי בפלונטר. כלומר, יש זכות, אני מסכם, יש זכות מפורשת במשנה להתחלק, היא זכות טבעית. כנגד זה אין לה זכות להרוס. כשהתנאים אמרו, אז מה תעשה? אז הם הציעו מוצא אחד שהוא כביכול, הוא נראה שהוא מנטרל את הבעיה. אז אתה לא אפגע בך, ואתה תתערב בשלי. פה ברשב"ג ואומר, יש מצב שאני יכול להגיד, זה מפריע לי מה שקורה לי מכל הנכס, וכאמור רק בשדה שזה כבוד אבות, למשל, אפשר ליברמן משוכנע, הוא שכנע אותי, שבתלית וזה אתה לא יכול לטעון טענה כזאת. לא יודע, כאילו זה הקפוטה של הסבא, לא יודע. אתה לא יודע, כאילו זה לא נראה... העניין הוא שאף אחד לא יודע מה זה בדיוק הקולים הזה, או הבולים הזה. פשוט... אפשטיין חשב שהוא יודע מה זה, אבל ליברמן למשל הוא לא יודע מה זה, זה מילה לא מוכרת פשוט, כן? אז זה לא מאוד ברור על מה מדובר פה, כן? ובכל אוקיי, זה מה שהתוספת מגיע, כן? כמה שאני מגיע למוראים בגוד או הגוד, במיוחד עם מניחים, הנחה שלי נראית פשוטה, שהמשנה לא גרסה כלום. והפתרון התנאי בעצם היחיד שהוצא למקרה, מה היה? הצעת התוספת. כלומר, אם אני המורה, אני שמואל, כהגמרה מנסה לייחס לו את הדבר הזה, או לפחות רב יהודה, דור שני של המוראים, אני עומד בפני חומר תנאי שאני מניח שמוכר להם, שהוא מציג דילמה ומציע פתרון לא מספק. כי הפתרון הזה הוא פתרון שהוא טוב רק עם ההוא שמתעקש לי מה לעשות. לחלוק, הוא בעצם מסכים לוותר על חלק מהרכוש. זה לא פתרון מוצלח. זה כאילו מזמין, הייתי אומר, כשאני בא לגוד או אגוד, ואני בא כאילו להקשיב לרב יהודה, רב יהודה כאילו אמר עצמו, אני חייב איכשהו להציע פתרון למסגרת הזאת, שהמוטיבציה היא נורא נורא פשוטה. כי אם אני מקשיב היטב לרשע של המשנה, שזכות החלוקה היא זכות טבעית, רק שאסור לפגוע, הזכות הזאת, אני חושב שרב יהודה אמר לעצמו, אני לא ויתרתי עליה, אני חייב להמשיך לשמר את זכות החלוקה הטבעית, ולכן מה שבעצם אני צריך לעשות הוא לחפש שיטה שתנטרל את ה... וזה בדיוק הנקודה שהיא דומה לתוספתא, אבל היא מחפשת פתרון אחר. היא תנטרל את הגורם הבעייתי של הפגיעה בשני, אבל היא לא תדרוש ממני מה? לוותר על הרכוש שלי. הוא מחפש בעצם איזשהו גורם שידע לאזן בצורה טובה בין כל הגורמים שקיימים במציאות המסובכת של אנשים שחיו ביחד ורוצים להיפרד, איך נפרדים. וכאן הוא בא לגוד או אגוד, שהוא מצד אחד הוא עושה את המהלכים הבאים. הוא מצד אחד פותר את הבעיה של הפגיעה בנכס, כי הוא לא חותך אותו בניגוד לתוספתא שמה עשתה, חותכת לשני חלקים לא שווים. כאן היא לא חותכת אותו, היא עשתה פעולה הפוכה, היא שכפלה אותו. איך היא שכפלה אותו? היא שכפלה אותו כי לכל חפץ בעולם יש לו גם את עצמו וגם יש לו ערך ממוני. בכל דבר זה ככה. עסקנו בזה המון שנה שעברה בקידושין, ממש סוגיה מדהימה של היכולת לקדש לשווה כסף. ויש שם דעה בגמרה, דיון שלם בגמרה בדף ח', האם זה בתנאי שעושים לו שומה. כלומר, אני אמר את זה בצורה הבאה, אני יכול ללכת לחנות ואני יכול להגיד זה סוודר, ואני יכול לשים לו תו מחיר, ועכשיו הוא הופך להיות 70 שקל. הלוואי, יותר, בסדר. אני בוא ניקח את חוק סימון המוצרים שהוא חוק במדינת ישראל. אני הולך למדף בסופר ורואה, נתנה כבר לא למד אתנו, אבל את היוגורט שהוא אוהב, את המולר, ואני אומר זה יוגורט, ואני יכול להגיד זה 4.69, זה בניסי המחיר שלו. עכשיו בשביל הסויכר מהו, אתם כבר יודעים, בשביל הסויכר מהו, הוא 4.69, בשביל הקונה מהו, יוגורט טעים, כן? כי זה בדרך כלל עובד ככה. כלומר, כמעט כל דבר, בטח בעולם המסחר, הוא מכין זהות כפולה. עכשיו, הסויכרים מדברים בכסף, אנחנו מדברים בחפצים, בדרך כלל זה עובד ככה. ומה שגוד או אגוד בעצם אומר, אני יכול כאילו לעשות כפיל לחצר, במקום לחתוך את החצר לשניים, אני משכפל אותו, אני עושה לו שיבוד במעבדה, ואני אומר, תשמע, עומד פה על הפרק כסף עם, מול החפץ, מה שאומר שאני, שהכפלתי אותו, עכשיו אני יכול לחלק אותו בצורה שאני לא אחלק בין את החפץ לשניים, אלא אני אחלק בין החפץ לבין השיבוד שלו, בין החפץ לבין הכסף, שזה מבחינת שיטה, כמו שנאמר פה על ידי מורדכי ודביר, האמת שהרעיון הזה נמצא בתורה. הרעיון הזה שאני חוצה דברים שלא ניתן לחצייה על ידי כסף, על ידי מחירה, כתוב בתורה. ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אני מגלם אותו באמצעות שפה אחרת. אלא, אומר יאיר, דבר יפה. במקום להגיד, בוא נמכור אותו שמישהו אחר, אני אומר, בוא נמכור אותו בינינו. וכאן הסוגיה אומרת דבר מאוד מאוד עמוק ויפה. שאני, היות ואני חוזר לשפה, שהבעלות דורשת זכות שימוש, זה מה שהיא דורשת, זה כלול בה, זה כלול בה, לכן אני לא יכול להרוס לך את החפץ. לכן אני צריך להציע הצעה, שמה הצעה הזאת עושה? היא עושה שני דברים. זה עולה במהלך הסוגיה באופן מאוד, מאוד חזק. מצד אחד אני, מבחינת ההיגיון הפנימי, אני נותן הצעה שוויונית, כלומר זה או אני או אתה, כלומר יש בחירה, כי החלקים לא שווים. למה בחלוקה של חצר אני לא צריך לשאול אותך אם אתה מקבל 400? כי זה מראש שלך. אבל כשאני עשיתי שיבוד וגילמתי בכסף, אני כאילו מאמיס עליך מה? אני מאמיס עליך משהו אחר ממה שקיים באופן טבעי. ואני יוצר פתרון, שהפתרון הזה הוא לא שיקוף של המצב הטבעי, הוא לא הפעלת הזכויות הטבעיות, הוא לשנות אותו. ויות וזה כך, אני צריך לתת לאדם שזה כפוי עליו לתת לו את זכות הבחירה, ואני צריך גם להציע לו כנראה כזכות ראשונית להמשיך להחזיק בנכס. ולכן מה אני אומר לו? God או God, כלומר אני יוצר שוויון הזדמנויות, זה מה שאני יוצר, כי האופציות לא שוות, ולכן אני צריך שזה יהיה שווה לשנינו, ויחד עם זה אני אתן לך את זכות הבחירה הראשונה. פה חשב רב יהודה שהוא בעצם הגיע לדרך הרצויה מבחינת מציאת האיזון בין כל הגורמים. מצד אחד שימרתי את זכות החלוקה, שהיא זכות טבעית, בעצם פתרתי את הדין של תחילת המשנה בא לידי ביטוי. מצד שני, המעכב שלו, שזה הולך לשבור את החפץ ולשבור אותך ולשוק ממך, אני לא אשק ממך, כי אתה מקבל את ההזדמנות להמשיך להחזיק בחפץ. אתה קיבלת את זכות הבחירה הראשונה, וזה לא נכפה עליך. למה זה לא נכפה עליך? כי זכותך גם מה לעשות? להגיד שאני מעדיף את הכסף. ולכן אני יצרתי מרחב שיוצר פתרון. הבעיה שיש כאן, היא במיוחד אם מדברים כמו יאיר, בסדר? ויש ראשונים שאומרים את זה במפורש. הבעיה היא שאם זה תואר באופן שיאיר אמר קודם, כמו זה בא מספר שמות, כמו, לא שהוא בא משם, אלא הוא בנוי לאותו רעיון שאני בעצם מוכר, צריך להבין, מחירה או קנייה לא שייך בכלל לשפה של חלוקה, בדיוק. מה, אני יכול להכריח אותך להיכנס לעסקה כלכלית? כמו, אם אני אומר שגודו וגודו אומר, החלוקה הכי טובה עכשיו היא באמצעות כסף. ואז מה אני אומר? איך יאיר אמר קודם? זה יפה, הריטב"א אומר את זה בקידושין, ממש, מילה במילה כמעט. ולכן מה אני אומר? במקום למכור לאדם שלישי ולהתחלק, בוא נמכור בינינו. זה נפלא, אבל זה שפת חלוקה. כמו שפת חלוקה היא, אני לא יכול לחלק, לכן אני אציע לך עסקה שאתה לא יכול לסרב לה. כלומר, אין דבר כזה הוא יכול להיות, כן? או אני אגיד ככה, ההתנגדות הטבעית הפשוטה של רב נחמן, היא יכולה להיות... לא בגלל שיש לו תפיסה אחרת של שותפות וכו', פשוט בא ממקום שהוא אומר, אתה לא יכול לפתור בעיות של שותפות באמצעות שפת המסחר. אני אגיד בצורה פשוטה, שפת המסחר, הדבר המכונן שלו הוא גם כן הרצון. אתה לא יכול לכפות על אדם כניסה לקנייה מחירה. אין דבר כזה, אם אני לא רוצה. שפת החלוקה, מבחינת השפה המהותית שלה, מדברת שפה של כל אחד לוקחת שלו. זה מחולק מראש במובן מסוים. הייתי מעצים הרקע כל מה שאני אמר קודם, שאנחנו מראש שותפים בחצר שיש בה כדי חלוקה, מראש זה סוג של שותפות שיש לכל אחד מראש חצי. שיצרנו שותפות שזה אין בו כדי חלוקה, אנחנו יצרנו שותפות כזאת שהיא הכל של כולם. בהגדרה זה ככה, כי אין דרך אחרת לממש את זה, ולכן אתה לא יכול להעביר אותי לשפה אחרת שהיא לא מדברת את זה. כלומר, אם אני מדבר שזה מעבר לשפת הבחירה הקנייה, אני אומר ככה, אין דרך לחלק את זה, ולכן בוא לא נחלק, לכן בוא נמכור נקנה. רב יהודה אומר, הנה פתרתי את הבעיה. זה נשמע מאוד אגון, אני חייב להגיד. כלומר, זה לא סתם שהסוגיה, אתמול אמרו בחבורה שהייתי, שמה נראה ממהלך הסוגיה? שהסוגיה אוהבת את זה או לא אוהבת את זה?
אוהבת.
נראה שהיא די אוהבת, היא די אוהבת את זה. שככה נראה בסוגיה, בואו מיד ניכנס אליה. זה די נראה שידוע, אבל מצד שני, ההתנגדות של רב נחמן היא התנגדות מאוד טבעית ופשוטה, אבל פה עולה הגורם השני. מה עולה מפשט המקורות התנאיים? טוב, צריך להיכנס אליהם, אני יודע, אבל הנוסחאות, אבל כשאתה קורא את הסוגיה בקריאה ראשונית, ככה זורמת, הסוגיה די נוטה לומר, ודאי לפי הנוסחאות של כתבי יד הספרדים, שגורסים לא מי טבעי, אלא גורסים עם המסייע לי, הסוגיה כמעט זועקת, תלמד תנאים, לא היית חושב על גודו אגוד. גודו אגוד, אני אקדח, הוא רעיון גאוני, מצוין, התנאים אבל לא דיברו אותו. למה לא דיברו אותו? אני מציע את המבנה הבא. הוא פתרון שהצליח כמעט לשמור על כל הגורמים, לפתור את התיקו, אבל הוא הכניס גורם שלא שפת השותפים, שפת החלוקה. וכאן עולה השאלה, אם אתה יכול להכניס את הגורם הזה, כלומר, אם אני יכול על כוחם של אנשים להכניס אותם לעסקה, כן, בבקשה, תראה.
נגמרה השאלה.
זה
הקטע.
נגמרה השותפות.
מה בעצם אבא אומר?
עדיין נגמרה השותפות, זה השאלה.
זאת שאלה טובה. עכשיו, חלה למדנית, בוא ניקח את ההערה שלך, כי הערה מצוינת, אני יכול אולי לבוא ולומר לעצמי, אז מה היסוד המחלוקת? עד עכשיו תיארתי את זה, שבעצם רב יהודה חידש חידוש, ורב נחמן בעצם דבק במה? הוא דבק במה שהיה מקובל עד אז, שזה נראה, מה המשמעות שאתה מביא ראייה מתנאים? דרך יפה להגיד שהייתי עד עכשיו לא סברו את רב יהודה. רב יהודה מצא מענה מאוד יפה לבעיה, אבל הבעיה הזאת גם לא הייתה מקובלת, וגם, בעיקר אני מדגיש, היא בעייתית. היא בעייתית כי היא מצאה פתרון שנורא נורא יפה מבחינה מוסרית והוא שפה נהדרת, אבל הוא מפעיל גורם חיצוני שלא ברור שאפשר להכפיל אותו בכפייה. כפי שזה גוד או גוד הוא לכפות משהו, הוא לכפות או מכירה או פנייה, זה משהו, הוא לא, עצם לא, הוא לא חלוקה. אבל כאן אפשר, אם אני שואל אותי למה להתנגד, ייקח תארה של יאיר בכלל למדנית, אפשר אולי לבוא ולשאול מה היה טיב השותפות קודם, שהיא גופה אולי תקרין על השאלה האם להפעיל שפת גוד או אגוד יצא חן בעיניי או לא. תראו לכם שהרב בני בשיעור הכללי הולך ללכת בכיוון הזה, הוא גם מתאים לתורת החשיבה של הרב בני. כלומר, שאלת השותפות בין בני אדם כשאלה מכוננת של השאלה של איך מפרקים אותה. ככה למשל, נביא לכם חקיר של האחרונים שמנסה להכניס לרוח חיים אחד משמעות, כן, ואז השותפות, האם כולם ביילים בכל או כל אחד ביילים בחצי. ניקח את זה לפה. אם אני מתרגם שכל אחד בעלים בחצי, אבל אתה לא יודע באיזה חצי, כלומר אני בעצם אני בעלים בחצי, אבל אני מרשה לך להשתמש בחצי שלי ולך בחצי שלי, כבר שפת השותפות מצד אחד זה כמו שדיברתי כל זה טבעי שאני אקח את החצי שלי, מצד שני מה היה בעצם במהלך כל השותפות? היינו כל הזמן מה?
בלבול,
בלבול, אבל עשינו בעצם דבר אחר כל הזמן. מה עשינו כל הזמן? שכרנו אחד מול השני. עשינו את זה כבר קודם. כל הזמן מה בעצם אמרנו? לי יש חצי, לך יש חצי, אני תמורת השימוש בחצי שלך מרשה לך להשתמש בחצי שלי. זה שפת המסחר. אז זה שפת המסחר, זה לא כל כך נורא להפעיל שפת מסחר בגוד או אגוד. מצד שני, אם אני בא ואני אומר ששותפות זה לא שהיה מסחר, אלא היינו ממש ביחד כל הזמן, כן? כלל ישראל היינו, כן, במובן של הרב קוק באורות, כן, שכולם ביה, אם זה ככה, עכשיו אתה בא לחתוך ועוד לעשות מסחר, וכאילו מדבר שפה חדשה, איך אתה מפעיל שפה חדשה? באותו אופן אפשר גם להתבטא שאולי הלב של השאלה, האם אני אהיה מוכן לקבל גוד או אגוד, הוא לא רק סביב השאלה איך תיארתי את המצב קודם, אלא גם איך אני מתאר את גוד או אגוד. כי עד עכשיו הלכנו עם התיאור של יאיר, שגוד או אגוד זה לעזוב את עולם החלוקה ולעבור לאיזה עולם? במסחר. עכשיו נחמן אמר, איך אתה עושה את זה? מה אתה יכול? אני, תתחלק איתי, מה אתה עושה לי שפת המסחר? כי אני גם אוסיף, עוד לפני שנעבור לאופציה האחרת, שאם אני מדבר בשפה כזאת, היא גם מסבירה היטב למה המשנה לא תהיה סותרת את הרעיון של גוד או אגוד, גם אם אני גורס את זה הכלל. כי מה אומר זה הכלל? כל ששמו עליו חולקים, ואם לאו אין חולקים. זכורה, אין מה לעשות. אין דרך לחלק. מה גודו אגוד אומר? לא נחלק, נמכור אחד לשני. במובן הזה, גודו אגוד, אם הוא שפת המסחר, הוא עזב את שפת החלוקה, ועבר לשפה חדשה. וזו בדיוק השאלה, אני יכול לעבור לשפה החדשה הזאת? כנגד זה, יש באחרונים גם כאלה שרוצים להציע שגודו אגוד לא מדבר בשפת המסחר, אלא גודו אגוד הוא גוף הסוג של צורת חלוקה. כלומר, גוד או אגוד, הוא לא בא ואומר, אני אמכור לך, או שאתה תמכור לי, וגוד אומר, אנחנו נתחלק בצורה הזאת, זאת אומרת שיטת חלוקה. אז צריך כמובן לחשוב, מי שמדבר על זה, אתם רוצים לראות, אני אשתדל לראות אם, לבדוק אם זה שייך להביא את זה. רב שמואל רוזובסקי בשיעורים שלו על בר הבא, אתה מדבר על הרעיון הזה, הוא בעיקר הדביק לו מקור אחד שבאתי בדף, שזה השתם קובצת, שם הגיליון התוספות. אז נגיע בראשונים, ננסה להחיות את זה. אם אני רוצה להתכונן על גוד או גוד, לא כנוטש את שפת השכנים המתחלקים, אם זה שפת חלוקה. כלומר, הם גם בשפת החלוקה, אז יותר קל להכיל את זה. מצד שני, הוא יותר לסתור את זה הכלל. במובן הזה, כאילו, כשאני נותן דין וחשבון, אני חושב שיש פה כניעה עמוקה ברב יהודה, לאפשר לאנשים לקיים תמיד את תחילת המשנה, שאפשר להתחלק. ולחפש דרך להתגבר על המכשול שמונע את זה. כנגד זה צריך לבדוק האם הפתרון הזה הוא אכן פתרון שאפשר לקבל אותו, האם הוא פתרון טוב, כלומר האם הוא פתרון שאכן אפשר להפעיל אותו בעיקר בכפייה. כן, בבקשה אלי.
אפשר להוציא בשיטת רב נחמן שהבן אדם השני ממש מהם אליו, הוא אומר לו או שתאבד את החצר או שתאבד כסף שאולי אין לך עכשיו, הוא אומר לו אני לא רוצה, אתה ממש
כופה
אותי.
מצוין, בוא אני אחזור לנקסח הדשא שלי, בסדר, מאתמול. אתם יודעים מה קרה לה בסוף? פשוט התקלקלה ולא תיקנו אותה. אבל נחזור אליה. אני לא צריך לנקסח הדשא כל הזמן, אני רוצה לנקסח הדשא לפעם בחודש. זה מה שאני רוצה. בעצם, מה אתה מכריח אותי לעשות? אתה או מכריח אותי שיהיה לי מכסח הדשא לכל הזמן, או שלא יהיה לי מכסח הדשא, אבל יהיה לי כסף. כלומר, זה לא, כלומר, יהיה לי שווי של חצי מכסח הדשא. אבל, זה לכאורה מה שיהיה לי. יהיה לי שווי, אבל מה אני אעשה עם זה? אפשר לכסח את הדשא עם, כלומר, הייתי כמעט אומר, אתה כן לוקח לי את החפץ. אבל פה, בלשון אחרת, אתה יכול גם להגיד שגוד או אגוד, אפשר להתנגד לו, לא רק כי איך אתה מפעיל שפת המסחר, אפשר להתנגד לו כי הוא לא באמת פותר את הבעיה שהטריד את המשנה. כי מה הטריד את המשנה? שלי יש זכות למקסחת ליום. עובד, גח את הדוגמאות של המשנה, מרחץ. יש זכות שלי מקום להתרחץ. אתה לא מתרחץ כל היום. אתה מתרחץ לפעמים. עכשיו, לי נוח שזה בשותפות. למה זה נוח לי? כי אני גם עונה על צרכיי וגם יותר זול. זה נוח לי נועד, כן? עכשיו, למה אתה כופה אותי? או שיהיה לי מרחץ שיעלה יותר ממה שעלה לי יום, או שאתה מייקר לי את המחיר של המרחץ שלי, או שאתה מה אתה עושה לי? אתה משאיר לי איתי בכסף, אבל אתה לוקח עם את הזכות להתרחץ, כן? במובן הזה, אתה יכול להגיד, זה לא נוח לי, כי אתה בעצם בגוד או אגוד, אתה שולל ממני את הזכות להמשיך את המצב הקיים. מצד שני, כנגד זה מה עומד? שאתה... אתה גם הזכות שלי, יש לי זכות לצאת מפה. זה בדיוק הדילמה, אבל פה אתה אומר דבר נכון, אולי ההתנגדות של רב נחמן לגוד או אגוד לא חייבת לבוא מהזווית שתיארתי קודם, כי זה לא שפת שותפות, אלא כי זה דעתו, זה פתרון לא טוב. זה פתרון בעצם שהוא פועל לרעת מי? לרעת האדם שהציעו לו, כי לא הכי טוב להמשיך. במובן הזה, הזכות להתנגד לגוד או אגוד הוא, כי הוא מראה את המצב שלו. כן, יאיר, בבקשה. לא ראיתי מצביע קודם.
שנייה, הצגת מקודם את גוד או גוד כמשהו שמבודד בין הנכס לערך שלו, ואז בעצם אפשר לעשות איזושהי חלוקה בין שני הפרמטרים האלה.
כאילו הכפלתי אותו ועכשיו חילקתי לא את הנכס לשניים, אלא חילקתי או הכסף או
אבל מי שכאילו יקבל את הכסף מקבל רק חצי מהכסף.
הוא מקבל את כל החלק שלו בכסף, הרי את כל החלק שלו הוא מקבל.
כן,
אני אגיד, המקסח הדשא הייתה לנו 1,000 שקל, קיבלתי 500 שקל, זה מה שהשקעתי, זה מה שקיבלתי. הבעיה שעם 500 שקל אפשר לקסח את הדשא, נכון?
אני צריך שותף אחר.
זהו,
אנחנו צריכים
שזה לא נגמר.
בקצר הזה, זה לא נגמר. בחצר, מה זה?
אילו נתקעתי עם המקסח הדשא, אבל אני גם יכולים לצריך שותף חדש, הכלכלה מתגלגלת.
מצוין, ולכן אתה עונה לאלי, זה כן פתרון טוב. כי אני מצד אחד לא כפיתי עליך להיפרד מהחפץ, וכמו שהיית שותף שלי, תמצא אדם אחר להיות שותף שלו. זה אולי פתרון טוב, כן, זה יפה.
אותם מקרים נראה לי לא שייך פה אדם שלישי, כי נגיד חצר, שיהיה בתים לחצר, מה, נכניס אדם שלישי שלא גר לחצר, או פקלין, פקלין שבבית, נכניס אדם זר לתוך הבית שלו, ורוב הפעמים זה אדם שלישי הוא לא קשור אפילו, זה לא אופציה בכלל.
זאת שאלה טובה, איך מראש נוצר שותפות? כי הם אחים, נכון, אני חוזר לאחים, כן, כאילו. זו שאלה טובה. אתה צודק. אבל יש פה דילמה אמיתית. כלומר, דילמה אמיתית היא איך אני, כאילו, איך אני מאזן בין זכותך להיפרד ממני לבין זה שההיפרדות שלי ממך משפיעה עליך. זה פוגע בך, כן? אבל זה גודו הגודו, הוא אולי הציע את הפתרון שהכי מצליח להזין ביניהם, אבל הוא ודאי לא המשך המצב הקודם. ולכן אתה בא ואומר, אז בוא נתנגד, אומר מתי, אין מה לעשות, כן? לכן יש פה מחלוקת, כן? כלומר, כי באמת יש פה בעיה, כן? בסדר? אני רוצה ברשותכם מילה אחת על גודו הגוד. הסוגיה הזאת היא בעצם הסוגיה החותמת את דיני שכנים בפרק ראשון. כל הסוגיות הבאות עוסקות בכתבי הקודש, באיוב, סוגיות מעניינות שאני מקווה שיצא לנו איכשהו לגעת במהלך החורף. וכמו שבמשנה ציינו שיש פה חתימה בפתיחה, אז גם בגמרא יש. כי מה המשורה הראשונה בגמרא בבא בתרא, זוכרים? סברו המים מחיצה גודה. מה הסוגיה האחרונה אומרת? גוד או אגוד? עכשיו, בראשונים קצת הייתה מבוכה מה פירוש המילה גוד. האם המילה גוד פירושה, רש"י אומר כנראה, שמה זה? תקצוב לי, כן. בוא, תיתן הצעת מחיר. כנגד זה, ערוך ואחרים פרשו שכוונה משוך. האמת שאותי מאוד מפתה לחשוב על רקע האגודה שגוד זה דרך יפה להגיד בוא נחלק, בוא נחלק. עכשיו זה כמובן תלוי, נכון, אבל זה כמובן תלוי בשאלה הלמדנית שאתה קודם. אם אני אומר שגוד או אגוד זה בוא נמכור נקנה, אי אפשר לפרש באופן שאני הצעתי. כלומר לחשוב במונחים כאלו, אבל זה מאוד מתאים למשוך או אני אמשוך, כאילו או אתה תקנה ממני או אני אקנה ממך. ומה זאת, אם אני מדבר שהאגוד או אגוד רומז לבוא נתחלק, בוא נחצה. עכשיו איך נחצה? על ידי מה? על ידי כסף, ככה חוצים. אז הוא מדבר שפת חלוקה. כלומר בעצם הקישור הזה הוא קישור ספרותי, אני לא אומר שהוא מתחן ביניהם. בכל מקרה הסוגיה, בואו נעבור על הסוגיה קצת, כן בבקשה.
פשוט עכשיו אני דיבר בהתחלה, זה שאולי הגוד בעצם תגדור כמו תקנוס לתוך שלך, כאילו תהפוך את כל השטח לשלך, או שאני אהפוך את כולו לשלי.
נכון. גוד ראשון גדר, יפה גם כן. אוקיי, בואו נראה את הסוגיה, כן, ראית המבנה, קצת הערות של נוסח שהן משפיעות לבנת מה הסיפור. כלומר, הסוגיה מתחילה במחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן, שכבר אתמול העירו, לפחות בחבורה של חסדאי, שיש צליל פה שדינה דגוד דגוד הוא כבר מוכר, ומה המחלוקת הוא? האם אית או לת? וככה נשמע, נכון? אתם לא היחידים ששמתם לב לזה. באו אליי חבר'ה משיעורים אחרים, אמרו לי, תשמעו, מה? רבי השואן, כלומר זה לא שרב יהודה, רב יהודה לא נשמע שהוא חשב על הרעיון של גודו אגוד, אלא גודו אגוד קיים, ומה הוא שואל את עצמו? האם אני מפעיל אותו? כן, בדיוק. כלומר הרעיון שככה נפרדים הוא רעיון שכנראה מוכר, שלא רק האם ההלכה מכירה בו למצב הזה. עכשיו מה שהיה צריך לעשות, אם היה אפשר לענות את זה, לראות האם באמת רעיון כזה שגודו אגוד קיים בזמן הגמרא, האם זה רעיון שאפשר לראות אותו אצל מערכות משפט אחרות. אני פשוט, אני נהדר את הידע, אני לא יודע. בכל מקרה הדיון מרב יהודה שהוא דור שני לרב נחמן, האם יש או אין, רב נחמן הרי לא מציע כלום. ובעצם מי שואלת את השאלה הזאת? מה שרב השואל אותו. כלומר הייתי אומר, אם אני התחלתי את הסוגיה שהמשנה מתארת דילמה ואין לה פתרון, ובעצם מה מניע את רב יהודה? אני צריך לפתור את הבעיה הזאת. זה בעצם הטענה שרב על הרב נחמן. שבעצם מה שרב אומר לו, התפקיד שלנו כאמוראים לא יכול להיות שאנחנו נשאר בבעיה וזהו. לא יכול להיות. מה אנחנו חייבים להציע? משהו. או בלשון אחרת, רב יהודה הציע משהו, גם אתה תציע משהו. היום הרבה זה נשמע בשיח הפוליטי. כאילו לנו יש תוכנית, לכן יש תוכנית, כן? כי כאילו שתוכנית היא חזות הכל, כמו התוכנית שלכם לא עובדת גם, כאילו, שאלה, לא יודע, כן? אבל קודם כל הצליל של הסוגיה המוראית הוא שאנחנו המוראים צריכים להציע, אם אנחנו איתנו עכשיו תציע אלטרנטיבה. עכשיו למה הוא בחר במקרה המוזר שבחור הוא פשוט? הוא מוזר משני היבטים. קודם כל הוא מוזר כי הוא רץ לעולם הירושות, כל השותפיות בעולם הם עולם הירושות. שנית, למה בעולם הירושות הוא הלך למקרה מאוד מאוד מה?
בחור
לא פשוט. כן, מקרה מאוד לא פשוט, כן. כלומר, מה היה צריך להכניס? אתה בחור, בכל הראשונים עוסקים בזה, רשי אומר, זה משהו לא ברור, אף אחד לא מבין מה רשי אומר. ראשונים אחרים מציעים. אני אגיד שני דברים, מה אולי דחף? קודם כל, התוספת ראינו כבוד אבותיו. רואים שכבר בתנאים מדברים פה על נחלת אבות. שנית, אני רוצה לחזור לשאלה שחלק מכם העלו. חלק מהמקרים במשנה, זה לא מאוד מאוד סביר שסתם שני בני אדם יעשו בהם שותפות. זה לא סתם שאני עשיתי שותפות עם כסח הדשא, ואין לי שותפות בסלון שלי. לא כל דבר שנמצא שם ב... אני לא... יש פה מישהו שיש לו שותפות בתלית או בפליז? כאילו, פחות, כן? כאילו, יכול להיות שגם זה ברקע, ההנחה היא שכל המקרים האלה מוסברים הכי טוב אם מדובר ביורשים. זאת ההנחה, שזה מסביר את זה הכי טוב. יכול להיות שזה, למה דווקא בחור הוא פשוט? אז הקו המרכזי בכל הראשונים שזה מסבך את שיטת מה? החלוקה, אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. בעצם מה שרב יהודה הציע הוא לחלק את הבעלות על הנכס או למכור, להפסיק להיות שותפים, ומה שרב נחמן בעצם צריך להציע הוא איך ממשיכים להתחלק כאשר אי אפשר לחלק את הנכס. זה מה התשובה שהוא נתן? אפשר לחלק את את התשמיש. אני מדבר בשפה של הגמרא, נגיד בסוגיית דבר שלא בא לעולם, את הגוף אי אפשר לחלק, את מה אפשר לחלק? את הפירות. זה מונחי הגמרא. יש גוף ויש פירות. בעצם הייתי אומר ככה, כשאני אומר עובד לזה יום אחד לזה שני ימים, גם זה סוג של חלוקה. זה לא שרב נחמן אומר שאני לא מתחלק, אלא אני לא מחלק את החפץ. מה שרב נחמן אומר בעלילו, הוא אומר הבהמה הטמאה לא תעבוד ביחד לשניהם, העבד לא יעבוד ביחד בו זמנית בשביל שניהם. כלומר, גם ברב נחמן צריך להקשיב שרב נחמן הוא אומר שאין גוד או אגוד, זה לא שהוא אומר אז הם יהיו ביחד, זה כי חתונה קתולית, עכשיו אתם תקועים אחד עם השני, אתם תקועים בגוף ואתם לא תקועים בפירות. אתם הוא יום אחד, הוא יומיים. ובלשון אחרת, אם גוד או אגוד אומר שאני חולק, אז גם רב נחמן אומר שאני חולק. רק איך אני חולק? אני חולק פירות, כלומר הם ממשיכים שותפים בגוף, פה אין ברירה. אבל גם הוא מחלק. כלומר, השפה המוראית, אני רוצה לסגור, היא אומרת, חייבים לעשות משהו, אבל לעשות משהו, הוא אומר, בוא נציע להם איך לא להיות ביחד. המחלוקת היא בעצם כזאת, האם לחלק את התשמיש, את הפירות, או האם נמצוא שיטה לחלוקת הגופיות, ואני לא רוצה לרצוח את הגוף, אז אני אעשה את הגוף על ידי, כאמור, השכפול שלו. וזה סוף דיון ראשון, זה סוף מערכה ראשונה. כלומר, הייתי אומר ככה, המערכה הראשונה מסתיימת, שהמוראים חייבים לפתור את העניין, והם הציעו שתי הצעות בעצם אלטרנטיביות. כשאני מחזור לאלי, למה רב נחמן חשב שזה עדיף, עובד לזה יום אחד וזה שני ימים? למה זה עדיף?
כי עדיין יכול להשתמש
בזה. כי אני לגמרי משמר את המצב הקודם, בלי לדרוש מהשני להיכנס למצבים שהם מראים את מצבו. זה המצב הטבעי שלו. כלומר, רב נחמן חשב, זו שיטת חלוקה עדיפה. כנגד זה היא לא באמת מצליחה לחלק, כמו זה מכבסת מילים מה שאמרתי, זו חלוקה, הם שם להיות שותפים בגוף. ואז הגמרא עוברת כדרכה של סוגיה,
רבא לא צריך גוף.
רבא לא חשב על זה בעצמו?
האם רבא לא חשב על זה בעצמו? לא יודע.
זה אפשר לשאול
על כל דבר. אני חושב שרבא חשב שזה לא נקרא חלוקה. זה מה שאתה עושה אותה, בוא נגיד ככה, בעיקר הדבר שמציעים, מאוד מדבר על בחור או פשוט, הוא חשב שבבחור או פשוט אין שיטה כזאת. כן, ניקח את רבינו תם, בן אותם אומר שבבחור פשוט ההנחה היא שהבחור יפיק יותר מפי שניים בשיטת חלוקה כזו.
כן, אבל אפשר לפתור את זה אחרת, נגיד הוא עובד שלושה ימים והוא שישה ימים ואז כל הבעיה נפתרת.
עדיין זו אותה בעיה.
למה? בכל מקרה יש את הזמן שהוא מפסיד על
ההליכה. אבל עדיין שלוש ועוד שלוש זה לא שש, זה מה שהם אומרים. כמו שאחד ועוד אחד זה לא שתיים, שלוש ועוד שלוש זה לא שש.
בכל מקרה זה אמור לקבל שליש ושני שליש,
אבל הוא מקבל יותר משני שליש.
גם עד רבה, אם זה כזאת בעיה,
למה הוא מקבל יותר משני שליש?
למה בסוף זה
כאן? הרי הבעיה שזה יום אחד, שכל היום, הבעיה ביום אחד שכל היום מתבזבז על ההליכה שהוא
עובד. מצוין. אז בוא נחשב, בסדר, אבל גם בשלושה ימים, הוא היום הראשון מתבזבז על כיוון אחד, ואתה עובד פחות.
אבל שהם מפסידים את אותו זמן הליכה.
בסדר, אבל הוא קיבל יום עבודה, הוא קיבל ארבעה. בוא נגיד שכל היום הראשון והאחרון
ילכו. זה החלוקה.
מצוין, לא, אבל בוא נחשב. בוא נקשיב, המשנה במקרה רגיל תיארה חלוקה שהיא חלוקת הנכס. בוא נחדד את המושגים. המשנה במקרה רגיל אמרה 400 לך, 400 לך, חילקת נכס. לעומת זאת, מה אתה עושה כאן? אתה מציע שיטת חלוקה שהיא לא של הנכס אלא של התשמיש. היא לא חלוקה שווה. ואז עוד פעם, אז אם כך מה הבעיה? אם היא לא שווה? אבל היא לא חלוקה, אפשר לעשות אותה. הרי מה זה לחלוק? בשווה. הוא דווקא יצר, אני זוכרנו רבן אותם, הוא דווקא יצר מקרה של בחור פשוט, כי הוא חשב לעצמו שאין פה דרך לחלק.
אף פעם זה לא מדויק. כלומר,
סליחה?
אף פעם זה לא מדויק.
בחלוקת הנכס זה כן מדויק. אתה ככה 400, אתה ככה 400. תבין, החלוקה הטבעית, בוא נחדד, החלוקה, כלומר אם הסוגיה כאן עומדת על זה, שיש זכות חלוקה טבעית, ושיש לי בעיה לממש אותו במקרים האלו, ועכשיו בוא נציע פתרון, אז איך להתגבר על המכשול, בחלוקה טבעית זה תמיד בשוויון מוחלט, תמיד אתה לוקח את החצי שלך, את הליט שלך, את החצי שלך, כל אחד קיבל את החפצה שהוא שלו. פה אתה לא מתחלק בחפצה, כלומר כאן השאלה היא האם זה יכול להיות שווה, כך הרבה יותר אמר.
לא, אבל גם אם נגיד יש גוד, נגיד בשדה שעשויה לתת פירות, הוא יכול למדוד כמה רווח יצא לו מזה, אותו אחד שמקבל את השדה ועל ידי זה הוא ישלם לפת השני? לא חושב שזה חלוקה מדויקת, זה אף פעם לא חלוקה מדויקת.
למה? בגודו הגוד, אתה מקבל את השדה או כסף, כמו שוויון. הנחה היא שזה שווה. בגודו הגוד ניסה לשמר את עקרון השוויון. הטענה שרבן אותם היא שמבחור הוא פשוט, אין עקרון שוויון. אין איך לחלק. כלומר,
זה לא...
בסדר, נכון, אין מה...
זה אף פעם לא מדויק.
לא, אבל אתה מקבל השדה, תמיד מפסיד.
מה?
מה שאתה אומר זה שמי שמוכר את השדה תמיד מפסיד.
כן, כן.
זה לא גם, זה לא מוכר את השדה, זה
כי הם מפסידים. או שאולי לא, גם הוא יכול לשלם לו את השכר ופתאום לא יודע, נגיד זה שדה בעל ולא ירד גשם ואז הוא יפסיד, יכול להיות. אני אומר שזה לא שווה, לא תמיד החלוקה שווה גם בגודל
גודל. אבל בחלוקת הנכס הרבה יותר קל לחלק בשווה, וגם בחור הוא פשוט, הוא יקבל שני שליש מהאדמה ואתה שליש. כאילו שעברתי לתשמיש, כאן הטענה של רבנו תמי שאני התחלתי לסבך את החיים. כלומר, בעצם זה שיטת חלוקה מאוד בעייתית.
גם בנכס.
ולכן, עכשיו בוא נסביר כאילו את השאלה. אלי אמר קודם, גוד או גוד הוא גם שיטת חלוקה בעייתית. אבל כשאתה מציע שתי שיטות שבכל אחד יש בעיה, זה כבר מבט אחר לגמרי מלהציע שיטה אחת טובה או שיטה... כלומר, הייתי אומר ככה, השיטה שרב נחמן מציע... היא שיטה הרבה יותר קשורה לשפת השותפות מאשר השפה של רב יהודה. במיוחד אם הולכים בקו שגוד או גוד זה ממש למכור ולקנות. כדי לשכנע, הייתי אומר, זה בעצם מה שרב אומר לרב נחמן, כדי לשכנע את המעבר מחלוקה לגוד או גוד, אני צריך להראות שאין דרך לחלק. ולכן כשאני בא ומודע לזה שקשה לחלק תשמיש, אז אני אומר, אז לכן עדיפה השפה האחרת. כאן התשובה של רב נחמן בעצם היא, לפי רבנו תם לפחות, זה לא חייב להיות שאין בעיות בשיטה הזאת, וזה עדיף בעיניי, את פני גוד או גוד. אבל בעצם, אנחנו נמצאים פה בדילמה משותפת, זאת אומרת, אני רוצה להגיד, דילמה משותפת היא איך חולקים דבר, שאפשר לחלק אותו. ורב נחמן כאילו דיבר את השפה יותר ראשונית, אבל היא בעייתית. ולכן אולי עדיף להיפרד בבחינת גוד או גוד. עכשיו, אני אומר לפי השעה שצריך לעצור פה, אני, בחינת ההמשך, רק נקודות ש... רק... אני לוודא שכדאי, כלומר לומר לך שכדאי לשים לב, לדבר על זה כבר מחר בשיעור, שגם יחד עם ראשונים. קודם כל, ההבדל, הסגנון הזה נעים המסע אליי. שנית, השאלה איזה חלק גורסים בתוך הראייה הזאת. אם ראיתם בכתב יד המבורג, בגוף כתב יד עושים רק את השורה הראשונה במשנה בגיטין, הסוגריים המרובעות האלה זה בגיליון, מישהו הוסיף את השאר. זה ראשונים מראים על זה. הריטב"א למשל, יש לו את הדיון הכי בהיר, מי שרוצה לראות סיכום. הריטב"א בעצם מעמיד את זה לשאלה, מאיזה חלק של המשנה בגיטין הביאו את את הראייה. מה בדיוק הראייה במשנה בגיטין? האם זה מדברי בית הלל הראשונים, או האם זה מהסוף? זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, לעמוד היטב על ההגד המרכזי שהסוגיה נותנת בתשובה של השתירות, בעיקר בנוסח של המבורג. בתשובה לראייה הראשונה אומרים שאני אתם דאגוד איקה גוד לקה, ובתשמע השני אומרים שאני אתם דגוד איקה אגוד לקה, או בלשון אחרת, מה ההגד המרכזי של הגמרא? שמה אני חייב לשמור בגוד או אגוד?
שוויון.
על שוויון מוחלט. תחשבו טוב על החשיבות הרעיון. אז למה זה חשוב לשמור על שוויון מוחלט? ובהקשר הזה גם דברי עריף פה על אתר שווים מחלוקת, מה משמעות השוויון המוחלט? אין זה שוויון מעשי שכל אחד מחזיק ארנק שהוא יכול לקנות או לא? בסדר, זה רעיון אחר שעולה. יש פה, זה אני לא רוצה להגיע אתכם, ויש פה גם נוסחות אחרות בגמרא. רש"י פה מעורב, מי שזה מעניין אותו שיבוא אליי, בסדר? זה לא משפיע על הבנה הלמדנית לסוגיה, לכן אני... הדבר השלישי זה התשמע עם הברייתא הזאת, שכל שילוי יחלק, שהיא משנה כיוון, שתי הראיות הראשונות יהיו תועלת מי? פתאום זה לא סתם ראיה, זה ראיה מוחצת לטובת... רב יהודה, כאן לפני תשומת הלב לנוסח של בעל האיתור, יש לו ממש סיפור אחר בגמרא. לפי בעל האיתור, גם הראיה השלישית היא תומכת ברב נחמן. זה סוגיה שהסיפור שלו, לפי בעל האיתור, שלוש ראיות תנאי לטובת רב נחמן, ועדיין רב יהודה יפסקו הלכה כמו. בסדר, אז מחר אנחנו נעבוד את זה קצת יותר ביסודיות, נגמור את זה בשיעור, גם קצת בראשונים, בעיקר מה ששלחתי לכם, ואני מקווה שנוכל לסגור את זה בצורה טובה. תיאבון.